העמידה של עם ישראל, ולכן אומרים, עת לעשות את השם הפר את תורתך. צריך להסתכל פה למצב הכללי, לאיפה זה מתגלגל. אם לא, או שנקריב את הקורבן הזה, או נהרוג את דבר קמצא, הקיסר ידע שלא הקרבנו, והוא יבוא ויחריב את ירושלים. או בעזרא רבן אבקולס בא אליהם בטענות מאוד מאוד קטנות לכאורה, קטנוניות. הוא אומר, לא, 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 אי אפשר להקריב את הקורבן הזה, כי יש בו מום, ואולי יום אחד ישראל יטעו לחשוב שמותר להקריב קורבנות עם מום, כי היה פעם אירוע כזה שהקריבו. כן, זה חשש מאוד רחוק, הרי כולנו יודעים שזה היה עת לעשות להשם, הפרו תורתך, צריך, היה שם הוראת שעה שהיה צריך להקריב את הקורבן. כן. נכון, אבל אם יש מצב שיש פיקוח נפש של כל תושבי ירושלים, אז זה כמו שהם אסור לחלל שבת, אבל פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה.
כאילו זה היה בוודאות שהקיסר יחריב את ירושלים,
כן, היה מאוד ברור. ופיקוח נפש, יש אדם, אם יש פיקוח נפש, אז אדם עובר בכל התורה כולה. חוץ מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, עליהם חז"ל אומרים, יהרגו בל יבוא. זה הטוב. אבל פה זה לא, זה לא, צריך כל להקריב קורבן פסול. זה נורא. אבל אם יש פיקוח נפש, עושים את זה. כן? להקריב קורבן פסול, זה פחות חמור מלסוע בשבת. סוע שבת זה מלאכה הרבה יותר חמורה. כן? כי קורבנות הקריבו במקדש, גם בשבת. אז רבי זכריה בן אבקולס, לכאורה, נתפס פה בפשט הגמרא, כך גם רבי יוחנן אומר לו. המבט של רבי זכריה בן אבקולס, שהוא ככה היה בתוך הדקדוקי החששות ההלכתיים יותר מדי. וחכמים אומרים, תראו, תראה, רבי זכריה, יש פה מצב כללי, מסוכן מאוד. זה פיקוח נפש לאומי, פיקוח נפש על כל ירושלים, על המקדש. אז למה הקשיב רבי זכריה בן אבקולס? כי הוא היה זקן, הוא היה המבוגר ביותר בסנהדרין. וכרגע שהוא אמר את מה שהוא אמר, אי אפשר היה לחלוק עליו מפני צד חוקי הפסיקה בסנהדרין. אז בפשט הגמרא, באמת רבי זכריה בן אבקולס לא היה בסדר. כל שאר החכמים ראו את התמונה הכללית, והוא לא ראה את התמונה בכללותה, אלא הוא היה בתוך איזה חשש הלכתי, מאוד פינתי, של חשש רחוק. אולי יום אחד אנשים יטעו ללמוד שאפשר להקריב קורבן באימום או משהו כזה. אבל המהר"ל הופך את זה. למה המהר"ל הופך את זה? כי רבי יוחנן, שהוא אומר את הביקורת הזאת על רבי זכריה, הוא אומר ככה. אמר רבי יוחנן, הבנתנותו, הענווה של רבי זכריה בן אבקולס, ענווה זה דבר טוב, אבל הענווה של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו והגליטנו מארצנו. רבי יוחנן יש לו ביקורת מוקבת על ההתנהגות, ההתנהלות של רבי זכריה בן אבקולס. למה הוא קורא לו ענוותן? אם רבי זכריה בן אבקולס גרם לחורבן הבית ולגלות. למה הוא... הענווה של רבי זכריה בן אבקולס. ענווה זה דבר טוב. אז לא... מה רבי יוחנן? הוא בא בביקורת או בא בשביל... הוא אומר לו שהוא ענוותן, אבל הוא מאשים אותו בחורבן הבית. אז מה, איך מפותרים את המילה הזאת? רשי על הגמרא. אומרים לו, זה לא הענווה, הענווה המשובחת, הענווה הטובה, הענווה שכולם רוצים לקנות את מידת הענווה. זה הענווה פסולה. זה מין סוג של רפיסות כזאת, של חוסר מעש. זה מין ענווה כזאת של מה פתאום לא נעשה פה שום דבר, וזה אסור לשנות את ההלכות, אסור להקריב את הקורבן, אסור להרוג את בר קמצא. ענווה פסולה, מה שהיא אומרת. כלומר, שרבי יוחנן אומר רבי זכריה, אתה ענוותן, זה סוג של עקיצה כזו, של ציניות כזו, זה ענווה, ענווה. ענווה מוגזמת ומופרזת. עכשיו צריך להיות מלאי עוז, וצריך או להרוג את בר קמצא, או להקריב את הקורבן הזה. עת לעשות להשם. זה לא הזמן להיות ענוותן. מי אני שאני אשנה משהו מההלכות? מי אני שאני אשנה? מה פתאום? וזה. ככה רש"י מזה. שבאמת רבי זכריה בן אבקולס לא היה בסדר. כן. נכון. לא, אבל זה בגלל שהוא הזקן שבסנהדרין אסור לחלוק עליו. זה לא הוא אמר, שאף אחד לא יגיד שום דבר. הוא רק אומר את המילה שלו, הוא יודע שזה סוג של וטו כזה. כי באמת היה זקן החכמים. מה? זה הכללי הסנהדרין. יש ביטוי שנקרא כבר הורה זקן. אם הזקן הורה הוראה, לא חולקים. כל מי שמגיע לסנהדרין זה באמת ענקי עולם, זה לא סתם, זה לא, בוא נגיד, זה לא, אם ראש הממשלה יגיד משהו, אז השרים לא יכולים לחלוק עליו. לא, זה לא, זה לא בכלל לא מתקרב לזה. סנהדרין זה, הסנהדרין במשך דורות היו אנשים שם בעלי רוח הקודש. כן? אנשי כנסת הגדולה, ואחרי זה גם כן היו שם בעלי רוח הקודש. אבל המהר"ל לוקח את זה לכיוון אחר. בפשט הגמרא, רבי יוחנן יש לו ביקורת על רבי שכר בן ארקולס, והענווה שלו היא פסולה, הייתה פה התנהגות חלשה, רפויה. מה? רבי יוחנן אומר, זה ענווה פסולה, זה לא ענווה טובה. ענווה הכוונה שרבי שכר בן ארקולס אומר, לא, 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 אנחנו כאילו מין חולשה כזאת. עכשיו צריך להתמלא בעוז, לקחת את המציאות לידיים, לקחת החיות, עת לעשות להשם, צריך להפר את התורה, צריך להקריב את הקורבן. חייבים לפרוץ קדימה. רבי שכר בא עם מין כזה, איך קוראים, זה צולר, צולר, איזה צולר, איזה ענווה כזאת פסולה, לא, לא, אסור לעשות ככה, אסור לעשות ככה, וזה. אז רבי יוחנן אמר, בגללך נכה בבית. עכשיו היה צריך לקחת את המושכות ולהוביל ולהציל את המצב. רבי שכר בן ארקולס, אתה בעצם דפקת את המסמר האחרון בארון הקבורה של ירושלים. בגללך נחרבה ירושלים. כי היינו צריכים לעשות שם פעולה גדולה, לפעול, להרוג את בר קמצא, או להקריב את הקורבן, לשלום, לשמור על, על הקשר הטוב עם הקיסר. אבל המהר"ל, הוא אומר לו, הוא אומר, לא סתם רבי יוחנן, הוא מסביר אחרת מרש"י. לא סתם רבי יוחנן, אומנם בא בביקורת על רבי שכריה בן ארקולס, אבל פותח בזה שהוא ענוותן. כן? ופה המהר"ל פותח בכמה שורות קצרות, להסביר בדיוק מה זו הענווה, ודווקא הענווה הזאת של רבי שכריה בן ארקולס היא משמעותית מאוד. היא אמיתית מאוד, היא עמוקה, היא ענווה יותר עמוקה. בוא נקרא את זה בפנים. יש מחלוקת. החכמים רואים את התמונה הרוחבית, הם רואים את התמונה הכללית, עת לעשות השם פירוטו תורה. רבי שכריה בן ארקולס כביכול מסתכל על המציאות דרך, דרך מה שכתוב בהלכה, מותר, אסור, וזה, וכאילו לא רואה את התמונה הרחבה. מה? אצלי בספר, יש את הספר עמוד כ"ו, עמוד כ"ו בעמודה השמאלית, שכולם עם אותם ספרים, נכון? גם זה, זה בעצם, זה הדפסה חדשה של זה. בסדר? אבל זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. בוא נכנס עכשיו לראש של חכמים. חכמים חושבים ויודעים שיש עכשיו סכנה לבית המקדש כל תושבי ירושלים. נכון? לכן צריכים לפעול. מה צריך לעשות? או להקריב את הקורבן כדי לשמור על קשרים טובים עם הקיסר, או להרוג את בר קמצא כדי שהוא לא יספר לקיסר שהקורבן לא הוקרב. זה באמת מתקן את המציאות? איך הם הגיעו למצב שהם הגיעו אליו עכשיו שהקיסר כבר רוצה להחריב את ירושלים? מה גרם לזה? השנאת חינם גרמה לזה. באים חכמים, אומרים או שנקריב את הקורבן או שנקריב את בר קמצא. אבל מה עם התיקון היותר עמוק? זהו, רק תהרגו את בר קמצא, אפשר לישון בשקט. כל חכמי ישראל מתעלמים מהבעיה השורשית. זה רבנן שממשיכים עם אותו ניתוק וחוסר לקיחת אחריות על המוסר. מה זאת אומרת? אתה קליטה קורבן, אתה רואה ברגנצה, תצעק לעם ישראל שיחזרו בתשובה, שנאת חינם. קח אחריות. לא, אנחנו לא מדברים על זה. מה הבעיה ב... מה? נכון? שוב, לא במובן היותר גס ונמוך, אבל כן, גם הם שם. בדיוק. אז אמר על הפך. חכמים שלפני רגע אמרנו שחכמים, הם רואים את התמונה הרחבה, יש פה מצב סכנה, הפרו את לעשות השם, הפרו תורתך. לא, הם בעצם רואים את זה בדרך הכי צרה שיוכל להיות. טוב, מה הבעיה שלנו? הסיפור הזה עם הקורבן פה? אז טוב, אז בוא נקריב את זה, בוא נוריד בר קמצא, וזה, ונשען בשקט. לא, אבל זה רק שיקוף, אם יתגלגל דבר כזה שהלכו להשיב, והקיסר שלך קורבן, וכל ירושלים עכשיו הקיסר עוקב לראות אם הקרבנו את הקורבן, מאיפה זה יתגלגל? מהשנאת חינם זה התגלגל. חכמים לא רואים את התמונה הרחבה יותר. צריך לעשות פה תיקון מהשורש. הבעיה זה לא בר קמצא. הבעיה זה לא הקיסר. הבעיה זה השנאת חינם. אז אם נטפל בקיסר, נטפל בבר קמצא, טיפלנו ב... אומרים זה בסימפטום. לא טיפלנו בשורש. רבי זכריה אומר, רבותיי, אתם לא מבינים מה קורה פה. בר קמצא זה לא הבעיה. גם הקיסר זה לא הבעיה. זה הכל איתותים שהקדוש ברוך הוא נראה שהוא כבר הולך להכריע שהבית צריך להיחרב בגלל שנאת חינם שלו. אז אם נטפל בסימפטומים, לא טיפלנו במחלה. רבי ישראל אומר, אני לא מרשה לכם להקריב, ואני לא מרשה לכם לרועד בר כרצה. למה? כי זה טיפול בסימפטומים, ואז תחזקו לישון בלי לטפל בשורש. נכון. איך קוראים לזה? לקנות זמן. נכון.
אבל זה גם
הדבר. מה?
זה גם הדבר.
של מי? של רבי ישראל בן אבקלה, של רבי כולס, מה הענווה פה? אז המהר"ל לוקח את הענווה למקום קצת אחר. מה זה הענווה? הענווה זה אומר, מה זה הענווה? הענווה, יש, טוב, זו סוגיה גדולה, אתם לומדות מידות, מידות הראייה, או בכלל בענייני מידות וזה. הענווה זה שהענווה, זה מידה כזאת שאנשים מתבלבלים בה. לא, אני אומר את זה, הרב קוק כותב את זה מוסר אביך. אנשים מתבלבלים בין, סליחה, שפלות לענווה, בין להיות אני כלום לבין ענוותה. מישהו ענב הוא בכלל לא כלום. הוא הרבה. משה רבנו לא היה גיבור כמותו. כן, חז"ל אומרים שהוא היה בגובה 20 אמה. בסדר? אם זה היה ממשי או לא, זה עוד סוגיה. זה ביורים בראשונים, וכוונה שהוא היה גדול מאוד. הוא היה חזק מאוד, גיבור גדול מאוד, מכל הבחינות, גופנית, נפשית, רוחנית, לא קם כמשה. הוא היה מלא ענווה. מה הכוונה מלא ענווה? הוא מתנהל בחיים, כן? בהתבטלות כלפי השמיים. זה ענווה. ענווה זה לא לעומת החברים או החברות, או אנשים בחברה סביבנו. ענווה זה מול הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הענווה זה אני בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא. והוא בא לבית. ואיך אני בענווה מנסה לקרוא מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתקדם, שאני אפעל פה ושם. זו ענווה. ענווה זה לראות את ההנהגה האלוקית. להתנהל בעולם הזה מתוך התבטלות והקשבה למה השם רוצה ממני. רבי זכריה, הענווה של רבי זכריה בן אבקולה זה שהוא קולט מה שהקדוש ברוך הוא מגלגל פה. כן? זה לא בר קמצא, זה לא התחיל ונגמר בבר קמצא, לא התחיל ונגמר מהקורבן של הקיסר, לא, זה התחיל מהחטאים של ישראל. מה? טוב, אז את כבר חוזרת לפשט של הגמרא, אז את רואה שהמהר"ל כאילו קצת התרחק. נכון. פשט הגמרא הוא לא בסדר. ככה רש"י מסביר את זה, שהענווה שלו זה היה ענווה לא טובה וכולי, והיה צריך פה להרוג את בר קמצא או משהו כזה. אבל המהר"ל אומר, לא כתוב פה ענווה. ורבי זכריה בן אבקולס לא סתם היה זקן הסנהדרין. היה לו את המבט הכי רחב, הכי עמוק. כן? הוא לא התנגד לזה, הוא התנגד, אל תקריב את הקורבן. אל תהרגו את בר קמצא. למה? כי הוא רוצה להכניס את חכמים, כל הסנהדרין, למצב כזה שהם לא ישנים בלילה. הם יכלו לפתור את הפעיה, להרוג את הקמצא, להרוג את הקורבן, לישון בשקט. הוא אומר לו, אל תעשו את זה, אני רוצה שאתם לא תירדמו בלילה מרוב דאגה ותרדה איך מחזירים את הדור בתשובה. קודם כל, אתם, איך אתם תחזרו בתשובה, חכמים? קחו אחריות על הדור. קחו אחריות על הדור, זה מתחיל לחלחל.
איך הוא לא שם לב לזה עד עכשיו?
מי?
רבי זכריה. כאילו, דיברנו בשיעור הקודם על רבנן, שהם צריכים כאילו לדאוג לבעיות.
רבנן בסעודה שיקפו התנהגות לא אחראית, לא לקחו אחראית.
והוא חלק מהרבנן.
זה בדיוק מה שכתוב במערשה, שרבי זכריה, הוא זה שישב שם בחתונה, והוא עשה תשובה. כן. הוא פתאום מבין. הוא פתאום מבין, צריך לקחת אחריות על כולם, ולכן הוא אומר, רבותיי, לא הורגים את פר קמצא, לא מקריבים את הקורבן הזה, אנחנו עכשיו לא הולכים לישון עם בלילה, עד שאנחנו לא הופכים את כל ירושלים ומזרים אותו בשבוע בשנאת חינם. זה מתחיל מאיתן. נכון. יכול להיות שהוא היה אומר, אם הוא היה מאפשר להם לעשות מה שהם רצו, להרוג את בר קמצא או להקריב את הקורבן, אז היו נרדמים בשמירה. לא היו אש על התיקון הזה. ודאי שהייתה לו, ודאי שהוא רוצה להציל את ירושלים. הוא אומר, אבל קודם כל צריך להבחן את המציאות בצורה יותר מדויקת. אתם חושבים שכל האירוע פה זה בר קמצא, זה הבעיה. נהרוג אותו, שלום עליך נפשי, הכל חוזרים לשגרה. אומר, אתם צריכים, לא, אני לא מרשה לכם כי אני רוצה שתפתחו את העיניים. שתראו את המצב האמיתי. שכל פה זה הקדוש ברוך הוא מגלגל, זה ענווה. ענווה זה שימת לב למה שהשם רוצה. זה אני, מה אני פועל בענווה, מה השם רוצה ממני, איך הוא רוצה שאני אתנהל במציאות, כן? אז זה רבי זכריה בן אבקולס, עם המבט המאוד מאוד רחב שלו. הוא רואה את התמונה הכללית.
אבל
המערב מתחבר
בסוף לגמרא, כאילו?
מה הקשר שלך בגמרא?
שאומרים שהוא זה ש...
רבי יוחנן מאשים אותו. נכון. אז זה אנחנו יודעים שבתורה יש פרדס. יש פשט, זה הפשט של הגמרא. יש רמז ודרש וסוד. זה, המהר"ל הוא דורש את זה. אבל המהר"ל נתפס פה למשהו, נתפס למילה הזאת ענוותן. כשרבי יוחנן בא להטיל ביקורת על רבי זכריה, אמר לו, הענווה שלך. פעם שמעת מישהו שיותר מבון, אתה עם הענווה שלך, לא יודע, זה לא מצוי.
רבי יוחנן
הוא
היה מהחכמים באותו כתוב, כאילו?
כן.
יכול להיות שהוא היה מלך הדרשת. כאילו, זה לא יודע, זה נראה שאתה. זה היה מלך שלא ראו את
היער חרו וכן אומר את זה. לא יודע, גם כל הגמרא הזאת, זה רבי יוחנן אומר את זה. אמר רבי יוחנן, אשרי אדם פחד תמיד, קם צהובה כזה, הוא בעצם כל המאמרה הזאת, כל המאמר הזה, זה הוא אמר. לא יודע, אנחנו, לא, זהו, אנחנו מאוד בזהירות פה, לא זה תנאים. כן, כן. לא נראה איזה רבי יוחנן גדול. לא תמיד זה כתוב. לא תמיד זה כתוב. כן, לא תמיד זה כתוב. מי? רבי זכריה כאן עבר תהליך כזה, ככה המהר"ל מתאר את זה, שאומנם הוא היה עם רבנן בסעודה, ובאמת לא לקח אחריות על המצב, על שנאת חינם וזה, אבל הוא עבר פה, הוא רואה פה שכל מיני אירועים קורים, הוא כבר מבין שהקדוש ברוך הוא, כי יש לו ענווה, אז הוא מקשיב למה שקורה בקדוש ברוך הוא. חכמים, לא הייתה להם את הענווה כמו רבי זכריה, אז הם קוראים את המציאות שרואים מולם, רואים פה שאתה ברקנצה, יש פה איזה בעיה, כנראה זה הכל בגללו, הוא גרם את זה, צריך לטפל בו, ואני אלך לישון. רבי זכריה אומר, לא, תרחיבו את המבט. שוב, יש המון שאלות, רבי זכריה אמר, רבי יוחנן חשב עליו, מה שהחכמים חשבו עליו, איך הם חזרו בתשובה, מה עורר אותם וזה. היסוד הרוחני פה, שאנחנו צריכים להבין, שהקדוש, שאם אנחנו מגיעים למצב מסוים בעם ישראל, כמו המצב החמור הזה, שזה סף חורבן, כן? צריך להבין שיש פה, יש פה הנהגה אלוקית מאוד מדויקת. אנחנו נצטרים לתחיל לנסות לקרוא מהרמזים, מהאירועים, מה השם מצפה מאיתם. אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים. כן? כמו שאדם הוא מחכים בתורה, ביראת שמיים, וזה יכול, מה השם רוצה ממני? כן? מה השם מבקש מאיתם? אנחנו לא יודעים, הוא לא אומר לנו מפורש. אנחנו מנסים לקרוא את הסיטואציה. לקרוא את הסיטואציה לא ב... לפתור אותה באיזה פתרון קטן, אלא באמת מה שנקרא לפתוח הכל, גם אם זה אומר שאנחנו צריכים לקחת אחריות ולהבין שטעינו בקריאת המציאות, בהתנהלות שלנו, כן? מה שנקרא לקפור בהכל. כלומר, תמיד לחשוב מראש, רגע, שום דבר לא מובן מאליו. איפה אני בסדר, אני לא בסדר, כן? כאילו הכל מתחילים מאפס. אז בואו נקרא את זה בפנים. אנחנו בעמוד כ"ו מצד שמאל למעלה. והיו חכמים. רוצים להקריב הקורבן משום שלום מלכות, כלומר כדי לשמור על יחסים תקינים עם הקיסר, או פתרון שני, להרוג את המביא הקורבן הזה, שזה בר קמצא. למה? למה חכמים אמרו או זה אפשרות או זה אפשרות? כי מה זה משקף? שהם לא רואים את התמונה הכללית, הם מסתכלים פה דרך החור של המנעול, רואים פה את בר קמצא עם הקורבן הפסול, זהו, כל זה, זה האירוע. זה מה שהוא אומר, שהיו חושדין אותו, את בר קמצא, כי כל זה גורמתו. כל האירוע הזה שאנחנו עכשיו בחשש, אם לא נקריב את זה, הקיסר מחריב את ירושלים, זה. מי השם בחורבן ירושלים? בר קמצא הזה.
אבל באמת, אם מסתכלים על האופציות, אם רוצים לצאת ירושלים,
זה באמת האופציות. נכון, אז נדבר באסטרטגיה הנכונה. רבי זכריה צריך להגיד, טוב, 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 תהרגו את בר קמצא, אבל בואו נעשה תשובה. נכון, נכון. יכול להיות שרבי זכריה ידע שאם הוא ייתן להם להרוג את בר קמצא, אז הם כבר לא יקשיבו לו לתיקון היותר עמוק. או שחז"ל, או מהר"ל, רוצה ללמד אותם. שמה? זה מה שרבי יוחנן אומר. רבי יוחנן אומר, טוב, תשמע, זה לא היה נכון.
אולי
התירוץ
שלו,
בגלל
שהוא כאילו
לא אמר
אותו לחזור בתשובה אחר כך, אלא כאילו,
להציל, איך מצילים? הוא רק אמר להם מה לא.
באמת מהסיטואציה
של
כוונה למדו שכאילו זה אוויר שיוט, זה אוויר כמה שרוצה
להעביר? הבית נחרב. אבל חלק מזה שהבית נחרב זה שבאמת יש כשלים מוסריים וזה, ואנחנו מתעלמים מהם. אתם לא מחפשים את השורש. כמו רופא. רופא, אתה בא אליו עם כל מיני סימפטומים. יש לי פריקה פה, יש לי כאב פה, יש לי גרד פה. זה לא מעניין אותו. הכואב לי פה, זה פשוט לא מעניין אותו, הוא רוצה לראות את הבדיקות דם. זה לא מעניין, הוא צריך להתעניין גם במה שכואב לך, במה שלא נעים לך, אבל זה לא המחלה. זה הסימפטום. נכון, נכון. אתם במפלגה של רבי יוחנן, אני מבין. אבל מה המהר"ל רוצה לומר אותה? שתמיד תמיד צריך להיות עם ענווה, לא ענווה ביטול הדעת שלי, אלא ההקשבה, לנסות לזהות מה השם מבקש מאיתנו. כן? האם אנחנו בכיוון הנכון או לא. זה הענווה של רבי שרם בנב קורס. לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג הכל, לא להילחם נגד מציאויות, או לא לסלף אותם, לא לצמצם אותם. לנסות לקרוא את התמונה. לא תמיד אנחנו יודעים, אבל לפחות לבוא בעמדה כזאת של, טוב, הקדוש ברוך הוא, השם בדד ינחנו, נכנסנו למלחמה, קבענו יעדים, ועוד שם נעמד ביעדים. מתי נצא מלחמה? איך עם ישראל יצא מהמלחמה? עם ישראל הולך לצאת אחר לגמרי אחר מלחמה. בהמון המון מישורים, פנימיים, חברתיים, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו הולכים, אנחנו מקשיבים. מקשיבים, נעשים לפעול עם אל, לעשות כמה שאנחנו יכולים, וזה, הקדוש ברוך הוא, השם בדד ינחנו. הוא מצמיח אותם. אנחנו לא יודעים מה אנחנו הולכים, מקשיבים, מקשיבים לאיפה הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, משתדלים להתאים את עצמנו לרצון השם. כן. אז אמרנו, אני חושב שזה שחכמים לא הבינו את זה, מה זה חכמים לא הבינו את זה? חכמים לא הלכו אחרי.
לא
הלכו אחרי,
זה אומר לא להבין את המצב של הדור ולחשוב שהם כאילו בסדר.
לא קשור אליהם. מה שכל הדור הזה הוא הדור הוא כמו שהוא נמצא בשנאת חינם. זה לא קשור אליהם. אבל זה החטא שלהם. נכון. אבל מה היה, מה בעצם החריב, נתחיל מהסוף, מה החריב את בית המקדש השני? שנאת חינם. למדנו בפרק ב' שכשיש לעם ישראל יצר רע מסוים, אז תמיד מול זה יש לו גם מעלה. יצר טוב ויצר רע, תמיד אחד מול השם. נכון? דיברנו על זה. אז אם בית שני, מה שהחריב את בית שני זה שנאת חינם, כן? זה אומר שהיה מדרגה מאוד גדולה של אחדות, של אהבת חינם, ולמול המעלה הזאת היה יצר רע של שנאת חינם. היצר רע של שנאת חינם שהיה בבית שני לא היה כמותו, לא לפני זה ולא אחרי זה. היצר הכי עוצמתי בזמן בית שני זה שנאת חינם. גם חכמים נפלו בזה. לא במובן של הסכסוך עם השכנים, אבל במובן של שנאת חינם. כוונה אני מנותק ממך, אני שונא, אני לא אכתוב, אני לא אכתוב, אני לא אבין את זה. אז הרבנו אמרו, אנחנו לא עם העם. זה בעצם החטא שלהם. רבי זכריה הוא בעצם חזר בתשובה. נכון, נכון, יש איזה... בדיוק. כן, כן, התחלנו לקרוא את זה, ותראה, קראנו על זה מתחילת פרק, אמא של מנשה, מנשה עבד עבודה זרה, מלך בישראל עבד עבודה זרה, איזה בושה. כן, טוב, הוא סתם פושט. לא, הוא מלך בישראל. כן? נכון, לא היה צדיק גדול מאוד, והוא חטא בצורה שאי אפשר לתאר בעבודה זרה, הוא חטא וגם החטיא את הרבים בעבודה זרה, נכון? כי זה היה עץ הרע שם, זה לא תירוץ. הוא היה צריך להתגבר, אבל עם זה הוא התמודד, עם היצר הזה. גם רבנן של דור בית שני התמודדו עם יצר השנאת חינם. אז הם לא הגיעו לדיוטה נמוכה כמו קמצא או בר קמצא. אבל כן, לפי רעמתם, עצם זה שהם ניתקו מגע עם העם ולא לקחו אחריות על העם, זה כבר שנאת חינם עצמם. זה פירוד בינם לבין העם. בסדר?
הם לא היו בני אדם,
מה פתאום?
לא, אבל כאילו, באמת לבוא מהמקום שכל אחד יכול לחתום.
שכל אחד יכול לתקן, שזה אולי יותר חיובי. אבל... רק שנייה, אני רוצה עוד משפט אחד, אני חושב שהמסר המרכזי פה הוא לא רק שהוא חטא והם חטאו והם חטאו באמת, כאילו איך אמרה להסביר מה כל היה, מה היה הפגם של כל אחד, זה לא הנושא שלנו בעיקר, אלא ללמוד על עצמנו, ללמוד על עצמנו, כן? זה, כן, מה השאלה?
זה שיש את האחדות, את המשך, את
המשך, את
הפוטנציאל, שזה גם,
איפה
אנחנו
רואים
את האחדות?
פה?
כן, בכל הדורות.
היום?
לא. המעלה של ההתרגשת מבחינה מבחינה של האחדות גדולה. בסוף גם הרבנים, גם כולם כאילו מופלים בשנאת חינם.
כן, כלומר, במעלה הפנימית של עם ישראל בבית שני, הייתה אחדות שלא הייתה אפילו בבית ראשון היה כזה אחדות.
והיא לא התממשה פשוט.
היא התממשה במשך הרבה זמן, כל מלכות בית חשמונאי וזה, תקופות ארוכות מאוד שהעם ישראל היו מאוחדים. המלכות לא הייתה מחולקת. בבית ראשון, אחרי פטירת שלמה המלך, אז יש מלכות יהודה ומלכות ישראל. זה אפילו אסטרטגית מדינית, הייתה שתי מלכים. בבית שני לא. כן? בבית שני, כולם היו מאוחדים. כולם היו מאוחדים, גם לא היה, בשנים הראשונות של בית שני, לא הייתה מלכות, לא הייתה לאומיות, לא הייתה כלום. היו קולוניה של מלכות פרס, כאילו, היו איזה כזה מכוח מלכות פרס. מה ייחד אותם? כולם בירושלים. כולם סביב המקדש. הייתה אחדות. כן. והאחדות הזאת הייתה צריכה לפרוח ולפרוח ולפרוח, והיא באמת התפתחה. באיזשהו שלב, היצר הרע של שנאת חינם, שתמיד עומד מול זה, גבר.
זה לא קצת מסיר אחריות מהעם שאומרים שמאשרים את רבנן,
שהם לא תלויים
רק
בהם,
שתקן את המעשים שלהם?
לא, אנחנו לא פותרים אף אחד, כל אחד יש לו אחריות על המעשים שלו. ולרבנן יש להם אחריות כפולה ומכופלת. אתה רוצה להיות רבנן בעם ישראל? קח אחריות, אתה לא ישן בלילה. שרוב ישראל ישנים בלילה. חכמי ישראל, גדולי ישראל, שלוקחים אחריות על הדור, לא ישנים בלילה. הם ישנים. אבל מה שמטריד אותם זה הדור. אדם ישראל, מה שמטריד אותו זה המעשים שלו. הוא צריך לחזור בתשובה, המעשים שלו. אבל אדם שהוא נחשב רבנן, הוא מוטרד מכל מה שמעסיק אותו, כל מה שקורה בכל עם ישראל. אם יש, לא יודע, ההתבוללות בצרפת, זה כואב לו. ויכול להיות שסתם יהודי מן השורה, הוא לא חושב על זה כל כך. כולם אחריות, יש אחריות. רבנן יש אחריות יותר גדולה. בסדר? כן. רבי זכריה בן
אברהם אפילוס.
עוד מקום אחד בש"ס. גם שם יש עליו ביקורת שיש לו ענווה מוזמנת. כנראה
אדם מיוחד.
מופיע פעמיים בש"ס.
הרב, היה
מקום לחברה
שלו.
ודאי. אפילו חרב חדה מונח חדש לצוואר של אדם. אותו צבא? לא. על ימנע עצמו מן הרחמים, כן, כן, כן. וזה הולך ומסביר, אנחנו נראה פה עוד כמה דברים, לא נראה הכל, כי אנחנו צריכים להספיק הרבה דברים בספר, אבל הוא הולך, כשמה? מה? לא מספיק כאן. בית נחרב, זה אנחנו יודעים בוודאות. בית נחרב כי לא התאמנו את עצמנו לאחדות האמיתית שלנו, לא חיינו את האחדות שלנו. בסדר? כן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו.
יכול להיות שבגלל שהוא קורא לאדם וניסה
לקרוא
את
האותות
האלקטריים,
אז הוא אמר, כנראה שהוא רוצה שהבית המדרש יחרב,
אז פשוט לא
נפריע לו,
כאילו זה
הגיוני
עכשיו?
אפשר להבין ככה.
מה לא?
זה נשמע לך טוב, זה מתיישב לך טוב, זה תמיד...
זה פתאום זה לא נראה לי בעצם.
כן, נשמע כאילו רבי זכריה אומר, אני מבין שעם ישראל, עד שלא יחריבו לו את בית המקדש, זרקו אותו לגלות, הוא לא יבין. אז כדאי שהבית יחרב, כדאי שיצאו לגלות. קשה לי להגיד את זה, אבל זה עולה, אפשר להבין ככה בגמרא.
אני לא הייתי רוצה עכשיו שהגולים
דור שלנו חושבים ככה. כאילו, הוא יכול להיות שהוא אומר, זה התיקון היחיד, זה התיקון היחיד. מה שכן, כתוב בספר אורות, הרב כותב שהעם ישראל הגיעו למצב כזה, שהמצב הלאומי הרוחני שלהם היה כל כך חולה, שהגלות הוכרחה בתור ריפוי. כלומר, אם לא יצאו לגלות, אם לא ירסקו לכם לחלוטין את כל החיים הלאומיים שלנו, ואת כל האחיזה שלנו בארץ, את הכל, אז לא נוכל לתקן את עצמו. כך הרב אומר, שהגלות הייתה מוכרחת כבר לטובתנו. ואחר אומר, גם אור החיים הקדוש אומר את זה. שעם ישראל הגיעו למצב כזה, שהתיקון שלהם זה חסד השם, ככה אומר אור חיים הקדוש, בשתי מקומות על החומש, חסד השם שהוא החריב את הבית זרקתנו לגלות. כי זה או להחריב את הבית או חס שלום להחריב.
טיים.
ככה אומר אור חיים הקדוש. חסד שקילה חמתו, כן, הוציא את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את העונש על עצים ואבנים. מה זה עצים ואבנים? בית המקדש. ככה אור חיים הקדוש. שהקדוש ברוך עשה איתנו חסד, שהוא החריב את הבית ושלח אותנו לגלות, כי זה מה שיתקן אותנו ויציל אותנו. שוב, זה, אנחנו לא מחפשים חסדים כאלה, אנחנו רוצים לחזור בתשובה ולהיות בארץ ישראל, אבל זה מבט אחר על החורבן. כי החורבן פה זה הנהגה אלוקית. הקדוש ברוך הוא, הוא מנהיג את העניין. לא טיטוס עושה את זה, ולא בר קמצא גרם את זה. נכון, הם כולם לוקחים חלק, הם כולם שותפים. אבל מה שמחריב את הבית זה הנהגה אלוקית. ורבי זכריה, את זה הוא שומע. בואו נראה את זה בפנים. היו חכמים רוצים להקריב הקורבן משום שלום מלכות, או להרוג המביא הקורבן הזה שהיו חושדים אותו, כי כל זה גורמתו. כלומר, זה בדיוק העמדה המוטעת והמאוד מאוד מצומצמת של רבי זכריה בן אבקולס, של חכמים. שחכמים חושבים שבר קמצא הוא הגורם, הוא הבעיה, הוא השורש, נפל בו וזהו. רבי זכריה אומר להם, מה פתאום, בר קמצא זה רק הסימפטום. ולא היה רוצה רבי זכריה מפני הבנתנותו של רבי זכריה, כי יש לו ענווה, יש לו הקשבה למה שמתחולל פה מצד הקדוש ברוך הוא. פחח אמר בנתנותו וכו', פירוש, שהשם מתברך כאשר רוצה בדבר מה, כמו שרצה עכשיו להחריב הבית. זה רבי זכריה מקשיב, הוא מקשיב, הוא מבין לאיפה הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו פה. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא כבר נוטה להכריע שאת הבית צריך להחריב. זה הענווה של רבי זכריה, שהוא קורא את המציאות בעומק שלה. והיו חכמים גדולים שלא קלטו את זה, חשבו שרק בר קמצא זה הבעיה, עומדים על נפשם, להציל נפשם, להרוג את זה. שים לב, בואו רק נקנה עוד קצת שקט, נקנה עוד שקט, נהרוג את בר קמצא, קנינו עוד שקט. ועשה הקדוש ברוך הוא שליחותו, מה זה שליחותו? זה שהבית פה צריך להיחרב, על ידי רבי זכריה. כן? כי רבי זכריה יש לו ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא מבטל את דעתו לקדוש ברוך הוא, אז הוא שליח הקדוש ברוך הוא. הוא מביא את דבר השם, הוא בעצם, הוא לא, זה לא רבי זכריה גרם לחורבן, כפי אמר, אלא הקדוש ברוך הוא כבר הכריע שצריך להרחיב את הבית, ואיך הוא מקדם את זה במציאות, אלא רבי זכריה, שלא נותן להם לעצור את, לעצור את המהלך, בזה שיהרגו את בר קמצא. שיהיה ניצול הרשעת, שנעשה רצון הקדוש ברוך הוא, שהיה רוצה בחורבן בערי נדרים בינו. רבי זכריה מבין מה השם רוצה, מה השם הכריע. ודאי שצריכים לעשות תשובה ולתקן מה שאפשר לתקן עד הרגע האחרון, תמיד. אבל האמירה, הזה שרבי זכריה הודף את חכמים, הוא לא נותן להם לטפל בסימפטומים, לטפל בר קמצא, לטפל בזה, כן? זה בעצם שליחותו של הקדוש ברוך הוא.
למה?
כן.
אם אנחנו
לא בטוח שרבי זכריה אמר, כן, יאללה, זה תרפו, יאללה, יוצאים לגלות, תנו להם להחריב, לא, אנחנו נלחם על ירושלים, נגן על ירושלים, אבל בעיקר רבי זכריה אומר, תראו, גזירת החורבן היא כבר בצנרת. אז לטפל בבר קמצא זה לא מועיל. צריך להתרכז בבעיה השורשית, בשנאת חינם. בואו נתחיל לחזור בתשובה בשנאת חינם.
זה...
לא נראה לי שהוא רק ירים ידיים. אל תטפלו, אל תדחו את הקץ, תרים ידיים, תנו לחורבן להתרחש. אלא תקשיבו למה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. כן? זה נראה לי רבי זכריה. טוב, זה חידוש יפה של המהר"ל, רבי זכריה בן אבקולס. הכל סביב המילה הזאת שרבי יוחנן אמר עליו, אנוונתן. אז המהר"ל שאומר ענווה, הוא נדלק. ענווה, ענווה זה מישהו שמקשיב לרצון השם, כאילו מקשיב לסיטואציות, לאירועים, להתרחשויות, מנסה להבין מה השם מצפה ממנו. אז זה רבי זכריה. טוב. כן. אחרי מה? לא מספיק, כי עובדה שהבית נחרב. אבל לפחות הוא איפס את חכמים, ובעצם רבותיי, התיקון הוא בלב, התיקון הוא פנימי. אצלנו, אצל כל עם ישראל, והבעיה לא, זה לא בר קמצא, הוא סימפטום, הבעיה זה השנאת חינם. אבל זה לא הספיק. יכול להיות שרבי זכריה, זו שאלה נכונה. יכול להיות שרבי זכריה אמר שאם הוא יאפשר להם לטפל בסימפטומים, אז הם כבר לא יבואו ברצינות לחזור בתשובה. כשאתה מבין שהתשובה, הכל תלוי בתשובה, אז אתה עובד על זה הרבה יותר. כן, החכמים הם ביקשו, נכון, יש ביטוי כזה היום שאנחנו, עם ישראל אוהב שקט, אוהב שקט, נכון? אוהב שקט, מכור לשקט. אז גם חכמים שם, לפי איך שהמהר"ל מתאר את זה, הם רוצים שקט. אז ברגע שאם רבי שכריה היה מאפשר להם להקריב את הקורבן, אז הם יחזרו לשגרה, יחזרו לשקט, ולא יקחו אחריות על המצב. כן? טוב, החורבן קרה.
אני חושב שאנשים לא רוצים שזה יהיה עוד סבל. כי
כל הזמן
כאילו
כשמתחיל
לזה משהו,
אז משתיקים
את זה, כאילו,
אז פעם
אומרים כאילו, עכשיו אנחנו לא רוצים שקט, עכשיו תגמרו אותה, ושזה לא יהיה סתם
עוד סבל. כתוב השם סביב לעמו. הקדוש ברוך הוא סבב, הוא סובב אותנו, סובב. טוב, אני רוצה לדלג אתכם קדימה, לפחות נתחיל עוד מאמר חזה, יש לנו פשוט ככה במה להספיק. אנחנו בעצם, יש לנו עכשיו שני הדרים, ויש לנו את הקיץ, ואני רוצה, חוץ מכמה פרקים בנצח ישראל שאנחנו לומדים, אגב ללמוד כמה פרקים חשובים בספר תפארת ישראל, שככה נוחז בשניהם, אבל יש עוד כמה נקודות מרכזיות פה בספר נצח ישראל. אנחנו נתחיל בעמוד למד ב', פשוט נתחיל את הגמרא ומה שהמהר"ל מביא פה, ואנחנו יודעים שבית ראשון, מי החריב את בית ראשון? נבוכדנצר הרחיב את בית ראשון, בפועל הוא שלח את נבוזרדן. נבוזרדן היה, בוא נגיד, יש לו, הוא הרג הכי הרבה אנשים בהיסטוריה אולי. אז זה נבוכדנצר מלך בבל, זה הרחיב את בית ראשון. ומי שהרחיב את בית שני זה טיטוס. כן, טיטוס, כולם יודעים, ישר טיטוס ברומא וזה, וטיטוס היה, נכון, מכירות את הסיפור עם טיטוס, שנכנס לו זבוב לאף, נכון, זה כל המילים, את הסיפורים האלה, כתוב בגמרא. וטיטוס הרחיב את בית שני. רוב האגדות על החורבן בשס, בעיקר מסכת גיטין, שם הם מופיעים, האגדות האלה שם, זה סביב חורבן בית שני. כלומר, יש לחזל המון המון מה לספר לנו, גם על חורבן בית ראשון. אבל הם מספרים אולי 4 או 5 אגדות חורבן מבית ראשון, והמון המון המון אגדות חורבן על בית שני. ולא בגלל שהיה יותר חורבן או יותר סיפורים או שכחו כבר מה היה בית ראשון, לא, כל הסיבות זה סיבות צדדיות. כל אגדת חז"ל, אפילו משהו היסטורי על החורבן שחז"ל מתפרים לנו, יש אגדות חז"ל על רבי עקיבא, על האמונה והביטחון שלו, על המידות הטובות, על שמירה מלשון הרע, בסדר, אפשר להבין, אגדות חז"ל כאלו על חכמי ישראל זה משהו שהוא מחזק אצלנו את עבודת השם, את המידות, את השמיים. אבל אגדות החורבן זה משהו אחר. אבל אגדות, זה לא בא לתקן את המידות שלו. אבל חשוב להגיד, אגדות החורבן זה גם לא רק סיפור לנו היסטוריה. אגדות החורבן זה סוג של מטען נצחי, שחז"ל בחרו את האגדות בצורה מאוד מאוד מדויקת, כי יש לנו המון מה ללמוד מהם לכל החיים, לכל הדורות של עם ישראל. וזה שיש מעט אגדות חורבן בית ראשון והרבה על בית שני, זה גם חלק מזה. כי חורבן בית שני הוא נוכח. מה זאת אומרת הוא נוכח? חורבן בית שני זה לא אירוע שהיה בנקודה מסוימת שטיטוס הכי בבית המקדש ועם ישראל יצא גלות וזהו, נגמר. לא, חורבן היה, אמנם בית עוד לא נבנה, החורבן נגמר. נכון, מבחינה מעשית, צבאית, החורבן זה היה כמה שנים, התפרסה כמה שנים עד שפרצו את החומה, עד ששרפו את היחם והיו מלחמות, בקרבות וכולי, אבל בסופו של דבר זה נגמר, האירוע נגמר ועם ישראל בגלות, חורבן נגמר. נכון? נכון. אבל לא לגמרי. כי החורבן של בית המקדש זה לא רק התרחשות צבאית. לא רק התרחשות אפילו מדינית לאומית של השתלטות על ירושלים וכיבוש כל ארץ ישראל. זה החורבן במבט הגלוי שלו. אבל החורבן גם יש את הצד הפנימי שלו. מה התרחש בפנימיות המציאות. כן? לא רק הצער הגדול של עם ישראל וההרג וכולי. זה ודאי. זה שייך לצד הגלוי יותר. הצד הפנימי, משהו קרה פה. משהו קרה, גם בחורבן בית ראשון, גם בחורבן בית שני, אבל מה שקרה בחורבן בית שני, זה משהו יותר מרכזי. אני אסביר. מי שעמד מולנו בבית ראשון זה בבל. בבל, אחרי זה נעלמו מהמציאות. פרס כבשו את בבל, נגמר. אין בבל. כן? מה זה בבל היום? זה מוזיאונים, מלכות בבל. זה לא, הם לא אימפריה. הייתה אימפריה, שלטה ב, לא יודע, אולי. שליש מהעולם היה תחת המלכות שלו. ישראל נפגשים עם בבל, בבל מחריבים את בית ראשון, ובבל נעלמים מההיסטוריה תוך כמה עשרות שנים. בית שני, כן? כבר זה ישראל מול אדום. זה ישראל מול רומי. בסדר? ואחרי מאות שנים של התקדשות וסיבוך ומלחמות וזה, רומי, כן, אדום, מחריבים את בית שני וישראל יוצאים לגלות. ורומי ממשיכה להתקיים כאומה. אבל יותר מזה, המפגש הזה בין ישראל לרומי הוא אמנם צבאי, מלחמתי, ארץ ישראל נחרבת, ירושלים נחרבת, מוצאים ישראל לגלות, הורגים בישראל, אבל יש פה גם מפגש כוחות רוחניים. כן? ישראל מול בבל זה ישראל, כן? עם השם, עם הקודש, ובבל זה אנשים שהם נגדנו, מסיבה כזו או אחרת. צבאית, טקטית, כל מיני כאלה, וזה נבוכדנצר רוצה להחריב את ירושלים, כי הוא רוצה לשלוט כל מזרח התיכון. שרומי באים נגד ישראל, זה לא רק בגלל שהם רוצים לשלוט בארץ ישראל. זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. כן? חז"ל אומרים שיש 70 אומות. 70 אומות. מי ברא 70 אומות? יצב גבולות עמים. הקדוש ברוך הוא ברא 70 אומות. זה לא שהיום, כמה אומות יש באומות המאוחדות? לא משנה מה. זה לא שנגיד כמה מדינות יש באירופה. 30, 25. בלגיה, צרפת, ספרד, פורטוגל, תתחילו לספור. לא, זה, תראו שזה לא למדתי גיאוגרפיה. אז זה לא אומר שצרפת ובלגיה זה שתיים מה-70 אומות. 70 אומות זה הקדוש ברוך הוא ברא 70 אומות. כתוב שכל אומה ואומה יש לה שר. יש לה איזה עולם רוחני, יש לה איזה מהות פנימית. החלוקה למדינות בתוך אירופה זה לא אומר שכל מדינה שם זה אחד מ-70 אומות. 70 אומות זה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. חצי מ-70 האומות שנבראו כבר נכחדו מהעולם. הם כבר לא קיימות. היסטורית, הם כבר נעלמו, ממזמן. היום יש אולי 100 מדינות בעולם, לא יותר. אבל זה לא, 70 אומות, כל אומה מה-70 אומות, יש פה איזו מהות רוחנית לאומה הזאת. מה יש לה איזו מהות פנימית? לכל אומה מה-70 אומות יש לה איזה אופי פנימי מיוחד. כן? ושתי אומות יוצאות דופן, שהן לא בתוך ה-70 אומות האלה. שהן לא, 70 אומות האלה, כל אחת יש לה ייחודיות, וזה השם ברא אותן. אבל יש שתי אומות יוצאות דופן. אחת מהן זו ישראל. כן? אנחנו מעל 70 אומות, אנחנו לא נספרים ב-70 אומות, עם ישראל זה משהו אחר. כי 70 אומות הם נבראו בעולם. ישראל, כתוב ישראל עלו במחשבה להיברות התחילה. ישראל קדמו לעולם. זה משהו אחר לגמרי.
לא
קוראים ב-70 אומות? לא. זה ישראל, ישראל זה עם השם. ויש עוד אומה אחת שהיא גם לא מתוך ה-70 אומות, שזה אדום. זה רומי. זה עשיו, גם עמלק אחד הנכדים שם, כן? ישראל ורומי. זה שתי האומות היוצאות דופן. מסביר המהר"ל באיזה מקום, שבעצם יש עשרות אומות בעולם, וכולם מחוללות מהפכות, משנות דברים, מקדמות, ומלחמות, ושלום, וכל מיני אירועים, וההיסטוריה מלאה בפעולות והתרחשויות סביב כל ה-70 אומות. אבל שתי האומות הדומיננטיות במציאות זה ישראל ואדום. והם משפיעות על כל העולם. כל ה-70 אומות מקבלות מהם. כן? יש 70 אומות, מסביר המהר"ל בספר אור חדש, זה הפירוש שלו על מגילת אסתר, והוא כותב שם, יש 70 אומות, מצד אחד ישראל, מצד אחד אדום. ואיפה ה-70 אומות? הם עם ישראל או עם אדום? אחרי מי הם הולכות ה-70 אומות האלה? תלוי. אם ישראל מתרוממים, מתחזקים, מגלים את כוחם, את קדושתם, כל ה-70 אומות, גרופ. כן, נלוו עליך גויים רבים, בעלו משים וזה, לא, כולם רוצים ללמוד מישראל, לבוא לשמוע את ישראל, כמו שהיה קצת במלכות שלמה, כמו שבנביאים כתוב, שיהיה בעתיד, שכל האומות יבואו לשמוע מישראל, להבין דעת אלוקים ואמונה ויושר וחסד, ילמדו מישראל. אבל, אם אדום מתרוממת בעולם, אם רומי מתרוממת בעולם, אז כל האומות הולכות אחריה, מקשיבות לה, נאמנות לה, לומדות ממנה איך לחיות, איך לחשוב, מה הערכים, כן? סולם הערכים הישראלי הקדוש, או סולם הערכים של אדום. זה שני סולמות הערכים שמשפיעים על כל האנושות כולה. ו-70 אומות הן גמישות. כן? זה מאוד בולט במגילת אסתר. מה יש במגילת אסתר? יש את מרדכי, ויש את המן, ואחשוורוש עם מי הוא הולך? תלוי. אמן על הגובה, הוא שם. עכשיו מרדכי על הגובה, הוא שם. הוא נותן לאמן, ממנה אותו על ביתו, אז מנה את מרדכי על ביתו. כן? זה מה שהגמרא במגילה אומרת, שאחשוורוש מלך הפכפך היה. עוד פעם, פעם ככה, פעם ככה, תלוי מי עומד בראש, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל והתרוצצו הבנים בקרבה. נכון? יעקב ועשיו. משם זה מתחיל. זה מתחיל משם, כן? שני הבנים, זה שני לאומים, ממה איך ייפרדו? אבל 70 אומות, אבל שני לאומים, שתי אומות שהם בעצם הולכים לחולל פה את כל הדברים הגדולים בעולם. כל מה שקורה בעולם זה איפה יעקב ועשיו, איפה ישראל ועדו. כן? נסיים עוד נקודה אחת, כתוב בגמרא במסכת מגילה, בדף ו, כתוב, היא מלאה החרבה. היא מלאה זה משהו שהוא מלא, כן? החרבה זה משהו שהוא ריק. היא מלאה החרבה, זה פסוק, וחז"ל דורשים את זה, אם קיסרי, קיסרי זה אדום, כלומר קיסרות, אם רומא, אדום, היא מלאה, יושבת חזק, כן, בעולם, אז ישראל חרבה. ואם ישראל מלאה, חזקה, מושלת, חיה את חייה בחירות גדולה, החיים הרוחניים שלה, אז אדום חרבה. כן? זה תמיד הזה. אם שתיהן חרבות, אומרת הגמרא לתמיד, לא יכול להיות. לא יכול להיות שהעולם מתקיים, ששתי האומות האלה הן לא פועלות. שתיהן מלאות, ישראל בשיא כוחה ואדום בשיא כוחה משפיעות על העולם, אל תאמין, זה לא יכול להיות. העולם מובהק. או שאדום משפיע, או שישראל משפיע. ישראל משפיע, דעת אלוקים, אמונה, יושר, טוב, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, זה הבשורה של ישראל למציאות. יש אלוקים, יש יושרה, יש טוב, יש חסד, ואדום זה בדיוק הפוך. איך אנחנו יודעים מה האופי של אדום? לכל אומה פה יש אג'נדה. לעם ישראל יש אג'נדה איך לבנות את האנושות. ואהבת הטוב ואהבת החסד. מה?
זה לא פוסט-מודרנה, כי זה כאילו... זה לא פוסט-מודרנה, כי זה כאילו...
ובעיקר אנטי-ישראל. לא סתם רק בהתנהגות שלהם, כאילו במהות שלהם, כי ישראל באים לבטאת שם השם, את האמונה, את היושר, את הטוב, את החסד, את התיקון. אפשר לתקן את האדם, אפשר לתקן את העולם. האמון בטוב, המוחלט. האמון במוסר, האמון בהכל. ורומי, יש להם אג'נדה אחרת לגמרי. הם בונים את כל העולם הזה רק בשביל שפלות החיים. נכון? נסיים בזה, כתוב שם בגמרא בשבת, כתוב שבסוגיית רשב"י. בסוגיית רשב"י, אז כתוב שרבי יהודה פתח ואמר והוא שיבח את הרומאים. כשהם בונים, הם מאוד קידמו את העולם. הם בנו גשרים, הם בנו שווקים, הם בנו מרחצאות, זה ממש קידום העולם. רבי יהודה משבח. רבי יוסי שותק, ורבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, אומר שום דבר. אתה רבי יהודה, אל תלמד אותי שום זכות על רומי, אני יודע מה זה רומי. למה הם בונים קשרים? ליטול מכס. למה הם בונים שווקים? להושיב בהם זונות. גמרא בשבת. למה הם בונים מרחצאות? רק לעדן את הגוף יותר מדי. הכוונה שכל האג'נדה הרומאית, זה לחיות את החיים בצד המגושם והחומרי והגס שלהם. וכל האג'נדה, להבדיל לגמרי, של עם ישראל, זה לרומם את החיים. כן? זה נשמע כמו נדנד.
כן.
זה לא נגמר אף פעם.
אבל הם גם מושפעים
אחד מהשני
או
ש... מה זה המושפעים? כן, כשאנחנו למעלה, אז הם פשוט, אין להם שום מקום במציאות. לקבל השפעה מישראל זה עוד סוגיה, אבל הם לא ישפיעו על המציאות. מי שהחריב את בית שני זה רומא. זה טיטוס. טיטוס הוא מייצג את כל האומה הרומאית. אמנם החורבן הממשי נגמר אחרי כמה עשרות שנים, ונהיה שקט בישראל בגלות, ירושלים חרבה, אבל בעצם המלכות של רומי היא בעצם שולטת. היא שולטת בכל העולם. מה? גם משפיעים עלינו. גם, בטח. אבל את כל שאר העולם הם ממש לוקחים אחריה. כלומר, העולם כולו נגמר בחורבן בית שני פיזית, אבל חורבן הפנימי, הרוחני, התעצמות כוחה והשפעתה של רומי על התרבות העולמית, היא ממשיכה ללכת. עד היום. עד היום. בסדר, טוב, זה הקדמה, בלי נדע, נמשיך שבוע הבא. תודה רבה.